שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני העסקטים. איתנו היום על ההפקה נועה רוקני, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. שלום לך, יובל אביבי.
שלום, הסלע. החדשות לא משהו.
למה, אתמול הם היו משהו? לא. והיום אתה מוכזב?
אני לא מוכזב.
אוקיי.
אני כועס.
מכירה
את זה? לא, זה יש את ההורים שאומרים, אני לא כועס, אני מוכזב. אז הפוך.
זה מזעזע להגיד, אני לא כועס, אני מוכזב.
נכון.
אני לא אמרתי, אני חושבת שאף פעם לא אמרתי
את זה. אני
תמיד כעסתי וזהו.
בדיוק.
די, כבר, מה אתם? תכעסו, כל בסדר.
זה בדיוק מה שעשיתי, עברת את המוכזב. אמרתי, לא, אני כועס.
אוקיי, בסדר. על מה נדבר היום, חוץ מעל הכעסים שלך והאכזבות שלך?
קודם כל, אנחנו נמשיך לדבר תכף על החדשות, אבל לפני זה נספר לכם שנדבר היום על רומן מכתבים חדש, חד צדדית, זאת אומרת, רק מכתבים מצד אחד בלי תשובות, של גבר צעיר, רומו, שעוזב את הארץ ונוסע לפריז אחרי שאחיו נרצח בפיגוע. בכל זאת הוא עוזב, ממש מיד אחרי זה.
30 יום.
יום. אחרי ה-30 הוא עוזב.
בלי קשר אגב, זה
לא,
פיגוע היה מתוכנן
מראש, כן. אבל הוא לא נשאר. הוא לא נשאר למרות שהנסיבות השתנו.
נכון.
הוא מחפש בפריז את שפת האם של אמא שלו, הצרפתית. הוא כותב לאמא שלו על מה שהיה ועל מה שהווה. הספר הזה נקרא תנחומים לאמי. אולי שולח מכתבי ניחומים על מה שהוא לא, על הבן שהיא חלמה עליו, על מה שיצא בסוף. אסף רוט כתב את הספר הזה, הוא עושה דוקטורט בפנסילבניה. האוניברסיטה שעומדת בראשה התקשתה קצת לגנות אנטישמיות, או להגיד מה זה בדיוק בעיניה. אז אני מדבר איתו גם על זה.
אמרו, זה תלוי בקונטקסט.
כן.
זה מה שהם אמרו.
זה נכון. זה לא מוגדר היטב, העניין הזה.
כן.
אני מדבר איתו גם על זה, הוא מגשים את החלום הישראלי המשונה הזה, לא להיות כאן. ופתאום השיבה באוקטובר, וגם לא רק השיבה באוקטובר, גם התגובה של הסביבה שלו לשיבה באוקטובר, נדבר איתו על כל הדברים האלה. נדבר גם עם דוקטור איתי שילוני על בטון מזוין, רומן המתאר הידרדרות של מהנדס ששוקע בדמנציה. נדבר על זיכרון, על מה נשאר מאיתנו בסוף. מה שאולי דווקא שווה לשכוח, ואותו אולי לא שוכחים, טראומות, מלחמות שצפות בדרכים משונות. בסיטואציה הזאת, אנחנו מתחילים עם מלחמה אחרת, עם פוטין ועם התמונות של מחבלי דאש שעברו טיפול מיוחד, ככה נראה, מכוחות הביטחון הרוסים, לא יודע, עם אמנת ג'נבה שם.
מה עם האג?
האג, לא יודע, עד כמה זה שיחק תפקיד שם.
דרום אפריקה התלוננו? טוב, אנחנו קראנו אתמול ששלטונות רוסיה סירבו להגיב על הטענות שהמחבלים שביצעו בסוף השבוע את מתקפת הטרור ליד מוסקווה, שבה נרצחו 137 בני אדם ועוד 184 נפצעו, עברו התעללות מצד כוחות הביטחון הרוסים. אני לא יודעת מה לגביך, אבל הטיק טוק שלי מלא בסרטונים של הטיפוסים האלה מובאים לבית המשפט, חבולים קשה מאוד. אני אגיד בעדינות, למי שלא ראה, אולי יש אנשים שלא רוצים להיחשף למה שעשו לאנשים האלה.
רק הכותרות על הידיעות של מה שעשו להם קצת...
נכון, מראה לא מלבב. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על רוסיה ועל פוטין, ולא נראה שמישהו שם מתאמץ להסתיר את המצבם של הטרוריסטים האלה, להפך, נראה שהם הוצגו לרעבה, בבחינת כך יעשה לאיש שהמלך אינו חפץ בעיקרו.
כן.
כאשר דובר הקרמלין נשאל במסיבת עיתונאים על הצילומים הקשים שהופצו ועל הטענות להתעללות, הוא אמר, אשאיר את השאלה הזו ללא מענה. מה שנקרא, מה השאלה? הדברים מדברים בעד עצמם.
תמונה כאילו. היא אלף מילים אומרים, לא?
בדיוק. אז כמו שאמרנו, כולם עדיין מחכים לתגובת בית הדין הבינלאומי בהאג, ולתגובת דרום אפריקה, ואנחנו ישר חשבנו על לימונוב של עמנואל קרר, כדי לעשות את הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה
נכון.
הספרות מגיבה על החדשות, אז אנחנו נקרא
וואי,
אם אני קצת...
וואי, מחכה לשמוע מה יש ללימונוב ולעמנואל קרר להגיד על העניין הזה.
לימונוב שנה את פוטין, אני יכולה להגיד לך, הוא פשוט חשב שפוטין לא מספיק קיצוני, הוא היה מתון בשבילו. טוב, אני קצת משטיחה את זה, אבל
לא,
בסדר.
לא, פוטין הוא מין בירוקרט כזה. הוא מין
חליפה,
כן. חליפה מהקגב. זה לא הסטייל בדיוק. של לימונוב ביערות שם.
נכון. אז עמית רוטברד תרגמה כמובן מצרפתית. אני קרא בדילוגים, קטע אחד ואז קטע אחר. הכל מתקשר.
בבקשה.
טוב, כשהכהונה השנייה של ילצין התקרבה לסופה, חיפשו לו האוליגרכים יורש נוח כמותו. ולממולח ביותר מביניהם, ברזובסקי היה רעיון. צ'קיסט שאינו מוכר כלל וכלל לציבור, ולדימיר פוטין. זה, מספרים לנו איך האוליגרכים בעצם מינו את פוטין, אוקיי? פוטין היה קצין מודיעין לשעבר בגרמניה המזרחית, שידע תקופת מעבר ריקה ממעש אחרי נפילת החומה. לאחר מכן פילס את דרכו ב-FSB, שבראשו הוא עומד מזה שנה, זה ארגון הביטחוני שם, בלי הצלחה מסחררת. בתפקידיו השונים הוא הוכיח נאמנות ללא סייג לממונים עליו, ואת האיכות יקרת הערך הזו ברזובסקי מוכר לחבריו. לא גאון הדור, הוא אומר על פוטין, אבל הוא יאכל מכף היד שלנו. ברזובסקי מקבל מנדט מהחבורה, טס במטוסו הפרטי, ונוחת בשדה התעופה ביריץ, שם מבלה פוטין את חופשתו, עם אשתו וילדיו במלון בדרגה בינונית. כשהאוליגרך מציע לו את הג'וב, הוא אומר בענווה שהוא לא בטוח שהוא ניחן בשיעור הקומה הראוי. נו באמת, ולדימיר ולדימירוביץ', כשרוצים אז יכולים, וחוץ מזה, אל תדאג, אנחנו נהיה שם כדי לעזור לך. נקדים את המאוחר. ברזובסקי, שכה גאה במקיאווליזם שלו, עשה זה עתה את המהלך הגרוע ביותר בכל הקריירה שלו. כמו בסרט של מנקיאביץ', הקצין האפרורי והכנוע יתגלה כמכונת מלחמה משומנת היטב, והוא ייפטר אחד-אחד מכל אלה שהעלו אותו לשלטון. 3 שנים אחרי הפגישה פנים על פנים בביאריץ, ברזובסקי וגוסינסקי יאלצו לצאת לגלות. חודורקובסקי, היחיד שניסה לתקן את דרכיו ולהעלות על פסים ראויים את ניהול אימפריית הנפט שלו, ייעצר, ואחרי משפט שערורייתי, יישלח כמו בזמנים הטובים, לסיביר. שם, בזמן שאני כותב, הוא עדיין נרכב. האחרים הורידו פרופיל. הם הבינו מי הבוס. זה באשר לפוטין, ואיך הוא עלה לשלטון.
אדם בינוני.
אדם נבון. ועכשיו אנחנו מתקדמים כמה וכמה עמודים. ב-23 באוקטובר 2002 בערב, חבריו לתא צופים בטלוויזיה באחד מאותם סרטי פשע החביבים עליהם. אנחנו מדברים על תא הכלא, כי פוטין הכניס את לימונוב לכלא, אוקיי? אז הם צופים שם באחד מאותם סרטי פשע החביבים עליהם, למרות השתדלויותיו של אדוארד לשכנע אותם שהם אלבון מבחינתם. השוטרים בסרטים האלה מוצגים תמיד כמו גיבורים, הפושעים כמו מפלצות. הם יודעים היטב שזה לא נכון, אבל לא משנה, הם לא מוותרים עליהם. פתאום נקטע השידור, ועל רקע מוזיקה דרמטית, מודיעים שבמוסקווה נלקחו שחקנים וקהל של תיאטרון אחד כבני ערובה על ידי קומנדו של טרוריסטים צ'צ'נים. לאחרים לא אכפת מזה. המציאות מעניינת אותם פחות מסיפורי הבדיה אידיוטיים, והם רוצים לחבוט את מכשיר הטלוויזיה. אבל אדוארד מתנגד, והוא יעקוב אחרי כל מהדורות החדשות, ולא יחמיץ דבר ממה שיקרה ב-57 השעות הבאות, עד ההתקפה בגז שהחלה עם שחר, ה-26, נגד 800 האנשים הנוכחים באולם, טרוריסטים ובני ערובה כאחד. הפרשה מלהיבה אותו ומדיגה אותו כל כך, מפני שהוא עצמו מואשם בטרוריזם. מועד המשפט שלו מתקרב, וגלי הפרנויה המתנחשלים בארץ אינם משפרים את מצבו. גם משום שלנוכח הר הגופות המרוססות בגז על ידי הכוחות המיוחדים, המעללים של חבריו לשבי מחווירים לגמרי, והוא לא יחדל בהמשך לחזור ולהשוות בין פשעים שבוצעו ברגע של חולשה או שכרות, שמבצעיהם ישלמו על כך כל חייהם, ובין פשעי מדינה שעליהם נותנים לך איתור גבורה. אבל מה שמפתיע יותר מכל, בהערות שהוא רושם, בכל הימים שהטרגדיה של דוברובקה נמשכת, זה שהניתוח שלו, בזמן אמת, בלי מידע נוסף חוץ מזה שמספק את הטלוויזיה, עולה בקנה אחד בדיוק עם זה של אישה אחת שהוא לא מכיר. שאילו היה מכיר, ללא ספק, לא היה מחבב אותה, ושיכלה לעקוב אחר כל זה הרבה יותר מקרוב. אנה פוליטיקובסקיה. שהספר הזה נפתח ברצח של אנה פוליטיקובסקיה. אני רוצה להגיד שהיא הייתה עיתונאית, כן. והיא נרצחה ב-7 באוקטובר, שזה יום הולדת של פוטין.
כן.
היה שאמרו שנתנו לו את הרצח הזה כמתנה. כמוה, הוא מניח למין ההתחלה שזה ייגמר במרחץ דמים. כשמרחץ הדמים הזה אכן קורה, הוא מנחש כמותה ממעמקי תאו, שהקצינים משקרים, שיש הרבה יותר קורבנות שלא מודים בקיומם, ושלא נעשה דבר כדי להציל את הקורבנות האלה. כשפוטין מכריז בתנועת סנטר גברית, שלנוכח סכנת הטרור מתגמדות האבדות, אנחנו לא ניכנע לו, ונגיד זאת בכל ברור. הוא נזכר כמוה בשמועה היקשת ולפי הפיגוע הנוראי ב-1999, לא בוצע בידי הצ'צ'נים, אלא בידי ה-FSB, עם הרוח הגבית של הנשיא. ולסיכום, הוא מכנה אותו כמותה פשיסט. זו הפעם הראשונה, למיטב ידיעתי, שהוא משתמש במילה הזאת לשלילה. עד כאן לימונוב.
חייבים לאהוב את לימונוב, אבל זה פוטין בשבילכם, וזה האירוע העכשווי.
אמא יקרה שלי, בקושי שנה עברה מאז ששחלת את בנך הבכור, והנה כעת אני שולח לך תנחומים על בן נוסף שאיבדת. הפעם לטובת ההגירה, אני. איך נשמע דבר נורא כזה, בן שמנחם את אמו ועל אחת כמה וכמה, בן שמנחם את אמו על אובדנה אותו עצמו. ובכל זאת, מה יש לי להציע לך אם לא תנחומים, אם לא מילים, עדות דהה לקיומי הרחק ממך ושאת כל כך חסרה. וגם את התנחומים האלה אני כותב ימים ארוכים, שבועות, חודשים, שנה שאני כבר רחוק. בנך בקצה מערב וליבך בקצה מערב. אבל אולי יש הצדקה כלשהי להשתאות שלי, אמא. אולי היו דברים שהייתי צריך לברר כדי לראות נכוחה. אולי הייתה תכלית למסע, לחקר, לחיפושים. אולי חיכיתי שמגינת הלב תחלה את עצמה ברוגז הלוהב של הצער, כדי שיהיה ערך למילות הנחמה הרפות שלי. איזו תועלת תצמח הרי מהנחת יד אוהבת על פצע מדמם. אך על צלקת חבושה, ליטוף, ודאי יקל. אמא, אני רוצה לומר, הכל בסדר. אני רוצה לומר, סליחה. אני רוצה לומר, אמא. כך נפתח הספר תנחומים לאימי, רומן מכתבים חד צדדי שכתב אסף רוט. בספר הזה גבר צעיר מנחם, כמו ששמעתם, את אמא שלו על מה שהוא, על זה שהוא איגר, על בנה המת, על בנה החי, על זה שהוא מחפש שפה אחרת, על זה שהוא הומו, על הבן המדומיין שהתפוגג ועבד, כמו שהוא כותב. תנחומים לימי, רואה אור בוצאת ספריית פועלים, זה הספר השני של אסף רוט. הראשון קראו לו בוסר, והוא ראה אור בשנת 2017. שלום אסף רוט.
אהלן, מאיה, מה נשמע?
בסדר גמור. תגיד, הוא יכול גם פשוט, למה הוא מנחם אותה? הוא יכול פשוט להישאר. למה הבן אדם גורם כל כך הרבה צער לאמא שלו? אני קוראת את זה כאימא, ואני אומרת לעצמי, מה יש לך? פשוט תישאר.
אני חושב שזאת השאלה הגדולה, נכון? מה יש לך? מה יש לך? למה אתה לא חוזר? למה אתה מתעקש להישאר שם? אני חושב שזאת בעצם השאלה הגדולה שסביבה כל הרומן הזה, כל הסיפור הזה, מתארגן.
אז מה יש לו?
מה יש לו? אני חושב שיש כאן איזשהו טייק, כמו שאמרתם, גם על רומן מכתבים, וגם על איזשהו סיפור של התבגרות. יובל נראה לי ציין בפתיחה של התוכנית שיש כאן איזשהו טרופ כזה ישראלי של היציאה החוצה, היציאה לדרך.
כן.
על הקריחה של הספר רואים את אכילס, אולי זה מרפרר קצת לאודיסאוס שיוצא לחקור, לחפש. במטרה או אנחנו יודעים שהסוף של אכילס זה שהוא לא חוזר, אז אודיסאוס כן חוזר. ויש כאן, אנחנו נמצאים כאן איזשהו ציר בין שתי האפשרויות האלה. לצאת כדי לחזור, לצאת כדי לא לחזור.
אבל משהו, יש לו איזו תשוקה לאיש הצעיר הזה, לשפת אם אחרת. הוא רוצה שפה אחרת. לא רחוקה מאוד, זאת אומרת, השפה של אמא שלו, הוא מחפש אותה, את השפת אם שלה בעצם.
נכון, אני חושב שיש כאן באמת איזשהו משחק מעניין ששוב, הוא מאוד ישראלי. בסופו של דבר, שפת האם של מעטים מאוד היא עברית. זאת אומרת, זה בעיקר הדור שלנו, הדור שניים לפנינו, אבל הרבה אנשים, והגיבור של הספר, לצורך העניין, שפת האם שלו היא עברית איכשהו, אבל שפת האם של אמא שלו, השפה של אמא שלו היא הצרפתית, המרוקאית.
נכון.
והניסיון ללכת לצרפתית הוא מצד אחד ניסיון להתקרב להורים, להתקרב לעולם שיכול היה להיות ושלא היה, ומצד שני זה ניסיון גם לשבור את הקשר הזה ולברוח כמה שיותר רחוק.
מול הגיבור שלך יש את אח שלו, צריך להזכיר גם אותו, וזה לא ספוילר להגיד שאח שלו נרצח בפיגוע, והוא עוזב ממש, זאת אומרת, הנסיעה תוכננה מראש, אבל הוא עוזב ב-30, ממש רגע אחרי ה-30, למרות הנסיבות הוא לא משנה את התוכנית המקורית שלו, אגב, בעידוד של אבא שלו, לצאת לדרך, שזה גם איזשהו אימות שאפשר תכף לדבר עליו, אבל לפני זה דיברת על להישאר ולחזור ועל האופציות האלה, יש פה את האופציה של להישאר כאן, את ההישארות האולטימטיבית באדמה, אחרי שנרצחת בפיגוע. זה ההצעות שהאחים האלה נותנים לאמא שלהם. או שנברח מכאן, או שתקבלי אותנו לנצח באותו מקום, באותו גיל.
כן, זה באמת סיפור קשה. זאת אומרת, ההישארות, יש בה משהו... הרי זאת דבר, הרבה פעמים הניסיון לצאת החוצה, או ניסיון לצמוח, לגדול, להתפתח... וההישארות יש בה משהו שהוא מנוון, נכון? זאת אומרת, כאילו אנחנו הכל פה, אתם יודעים, הממשי גולש לסימבולי וכולי, אבל אלה שני הצדדים של הסיפור הזה. והמחשבה להישאר לנצח זה באמת, האמת שזאת נקודה באמת מעניינת לחשוב על זה ככה, זאת אומרת, בן אחד נשאר, אבל מה המחיר של ההישארות? כן, בהחלט, יש כאן את ה...
אז בוא נדבר גם על היחסים עם האבא והאימא, שהם, היחסים עם שניהם לא פשוטים, גם בגלל המיניות וגם בגלל היציאה מישראל, אבל יש כאילו איזה מין קרב קטן שהם מנהלים על הגב של הבן הזה. מי מהם יתמוך בו, מה תהיה התמיכה בו, כן לתת לו ללכת, כן לדחוק בו להישאר, גם הם מנהלים איזה קרב.
לגמרי, אני חושב שבאמת יש כאן איזשהו משחק כזה של מה שהאב מדמה לו שהוא גבריות, זאת אומרת יש איזשהו מהלך גברי, מוחצן, אקטיבי של יציאה לדרך, של חיפושים, של הרפתקאות, של אומץ, שהאבא מאוד מעודד בהתחלה לפחות, והאימא מנסה לשמור אותו קרוב. ובאיזשהו מקום באמת יש ביציאה הזאת שכרוכה גם בניסיון לחיות חיים שהם, זאת אומרת, לגלות את המיניות בצורה יותר אינטנסיבית בחול וכולי, שכביכול הולכת לכיוון ההומואי, מצד שני יש בה משהו שהוא באמת אקטיבי ופועל ויוצא החוצה, והאימא מושכת לכיוון של התישארות. אני חושב שבאופן כללי יש כזה שהוא משחק על הסיפור הזה של ה... של הילד. בסופו של דבר הרי היחסים של הבן עם האמא הם מאוד במרכז של הרומן, ויש משהו בניסיון שלו להישאר. בהתחלה יש איזשהו תיאור של הילד שנשאר כרוך אחריה גם כשהוא כבר גדל, והוא כבר
מה, יש שם יחסי אהבה כמעט אירוטיים ביניהם, יש שם פיזיות כזאת אירוטית.
זה מעניין להגיד אירוטי. אני חושב שאת יודעת, בכל יחסים יש משהו אירוטי. אבל בהחלט יש משהו במערכת יחסים עם האמא שהוא לא לגמרי פתור. ובאיזשהו מקום, כמו שציינת בהתחלה, ניסיון ללכת לצרפתית, ניסיון להתחקות אחר האם, ניסיון להבין מה יכול היה לקרות, מה יש בדמות הזאת של האמא, שהיא מצד אחד מאוד מאוד קרובה, מצד שני יש בה עדיין איזושהי חידתיות, איזה משהו שהוא לא פתור.
כן, יש איזה משהו שם שהוא בעצם מגלה, הוא עוקב אחריה והוא מנסה לגלות איזה אדם, מי הייתה האדם האירוטי שהיא הייתה לפני שהוא נולד, לפני שהיו לה ילדים, נכון? הוא מסתכל על התמונות.
נכון, הוא מנסה להבין מה היא הייתה לפני כן, הוא מנסה להבין מה יכול היה להיות, זאת אומרת באיזשהו מקום, בחירה גם בצרפתית, בחירה באיזשהו עולם שמדומיין, שיכול היה לקרות אלמלא הנסיעה לארץ, אלמלא ההגירה. וגם פה יש איזשהו משחק כפול, כי כביכול יש ניסיון לחשוב על מה היה קורה אלמלא ההגירה, אבל הניסיון להתחקות אחרי זה הוא דרך ההגירה.
אסף, אתה בעצמך עושה דוקטורט בפנסילבניה, מקום שעלה לכותרות בחודשים האחרונים, מקום שכנראה לא קל בו להיות כרגע ישראלי או יהודי. תספר לנו על מה הולך שם עכשיו, איך זה מבחינתך?
כן, אז אני נסעתי לעשות דוקטורט בפילדלפיה, באוניברסיטת פנסילבניה, מה שנקרא פן, בעגה האמריקאית, לפני שנתיים, ואני עכשיו חזרתי לארץ לאיזושהי תקופה, זאת אומרת, אתם יודעים, דוקטורט זה כזה, נושאים חוזרים. איך הייתה החוויה שם? האמת שזה מורכב לדבר על זה, זאת אומרת, מצד אחד מרגיש כאילו יש, כל האנשים שאני מדבר איתם, יש איזושהי ציפייה לשמוע על האנטישמיות הנוראה שקורית בקמפוסים, ובאמת יש, יש בעיה ויש אנטישמיות, ויש, היו אירועים לא פשוטים, אבל מרגיש כאילו יש, יש כאן איזושהי האדרה של הדבר הזה. שוב, אני מצטער להרוס את השמחות, כי אני מרגיש שבאמת, מאז שזה קרה, וכאמור, הזכרתם שהאוניברסיטה עלתה לכותרות בגלל שהנסיעה הייתה בשימוע.
נכון.
אבל בסוף זה לא הקצה הקטע, בסופו של דבר אנחנו נמצאים כאן, אנחנו, בסופו של דבר ישראל והפלסטינים והישראלים הם מאוד שחקני משנה באיזשהו, באיזושהי מלחמת תרבות אמריקאית שלא מעניין אותה, לא הישראלים ולא הפלסטינים.
מה מעניין? ולא, מה המלחמה הזאת? מה מעניין את המלחמה
מעניין
הזאת?
מעניין אותם שמאל וימין אמריקאי, אני חושב. שוב, זאת אומרת, זה לא עד כדי כך פשוט. זאת אומרת, כן יש, כאמור, יש בעיה עמוקה, ואני לא יודע אם זה אנטישמיות, כמו שזה עצלנות אינטלקטואלית של השמאל, שאותי באופן אישי מאוד יחלבה.
כן, הרבה אנשים דיברו על זה שהם הרגישו נבגדים.
כן, אני מרגיש שבאיזשהו מקום, אתה יודעת, אתה מגיע לשם, אתה מרגיש שאתה חלק באיזושהי קהילה ליברלית, מתקדמת, גם ברמה הפוליטית, ובאוניברסיטה בסוף יש איזושהי ציפייה לסטנדרטים שהם יותר גבוהים מסטנדרטים של עיתונאים ופעילים פוליטיים. יש איזושהי שאיפה להיות טיפה יותר אובייקטיבי, לחקור, להגיע לחקר האמת, להבין מה קורה, to be nuanced, להיות ער לגוונים המורכבים, ונדמה שהייתה זניחה של הדבר הזה. על אף שלא לחלוטין. זאת אומרת, בסוף אנחנו שומעים את הקולות ה... שקוראים הכי הכי חזק, אבל הכי קיצוניים, אבל עדיין לא, אני עדיין לא לגמרי התאכזבתי מהמחנה הזה או מהעולם הזה, גם אם יש מידה מסוימת של אכזבה. אבל לתוך העניין אני חושב שנגיד הספר הוא באמת באיזשהו מקום מתכתב עם הדבר הזה.
לגמרי.
עם הרעיון להגיע לעולם האחר, אתם יודעים, זה נראה לי איזושהי סוגיה באמת מאוד ישראלית, של לנסות לראות כמה אנחנו גלובליים, כמה אנחנו דומים למערב, לאירופה, לראות את בני הברית שלנו שם, לראות, לדמיין את הבית שלנו
למה,
שם.
למה אבל? תגיד, למה? מה זה המחלה הזאת שלנו?
אני לא חושב שזאת מחלה, אני חושב שבסופו של דבר, הרי, אתם יודעים, כאילו, ההורים שלי, אמא שלי ממרוקו, אבא שלי מהארץ וממזרח אירופה, אז אי אפשר להגיד שהגענו רק מהמערב, נכון? אבל בסופו של דבר, במהות שלנו, באסנס שלנו, באיך שהציונות התארגנה, היא הייתה מאוד באיזושהי, זאת אומרת, האוריינטציה שלנו היא הרבה יותר מערבית מאשר כל דבר אחר.
נכון, אבל למה אנחנו מרגישים כל הזמן צורך ללכת מפה? למה אנחנו לא יכולים לשבת?
נורא קשה לחיות פה. נורא קשה לחיות פה.
מה קשה?
אני חושב שאתם יודעים, אני ראיתי עכשיו איזשהו סרט יצא ב-2023, שנייה לפני המלחמה, ונראה לי שהוא ככה נבלע בתוך המלחמה, החייל הנעלם, שמספר באמת את הסיפור הזה, ששוב, זה לא עניין של ימין או שמאל, פשוט נורא קשה לחיות פה, אני חושב. כאילו...
אבל מצד שני...
אנשים נחטפים בפיג'אמות מהבית שלהם. אבל מצד שני, כאילו, כן, נכון, מצד שני, הנה, אתם רואים, אני נסעתי לפנסילבניה לעשות את הדוקטורט, ואני מוצא את עצמי פה, שוב ושוב. כן.
וגם יש את העניין הזה שהספר הזה יוצא, הוא מעלה את הסוגיות האלה, כשאולי רוב הישראלים, כן, יש דיבור על חזק, על למצוא פתרונות אחרים, ולא להישאר פה, ולא לחיות את החיים הקשים האלה, אבל מצד שני, אני חושב ש... יש רוב בישראליות שדווקא בישראלים שמסתגר בישראליות, שלא רוצה יותר את הצרפתית, שלא רוצה יותר לדבר בשפות זרות, שלא רוצה יותר עסק עם העולם, שלא רוצה אום שמום, ממש פטריוטיות, שלא לומר שוביניזם לאומי מאוד דרמטי. זאת אומרת, הספר שלך יוצא ומציע את הדיון הזה בשעה שישראלים, בטח מי שנשארים כאן, מסתגרים מאוד מאוד בתוך הישראליות שלהם.
אני חושב שאני מאוד מסכים, ואני חושב שזה מסממני התקופה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מרגישים עכשיו נורא נורא צודקים ונורא מסתגרים, כמו שאתה אומר. מאז השבעה באוקטובר יש איזו תחושה שאנחנו נמצאים באי שפיות זמנית, שהיא מאוד מוצדקת, אנחנו מתמודדים באיזושהי טראומה, אבל אני חושב שאנחנו עדיין לא הגענו לסוף של התהליך הזה. זאת אומרת, התגובה הזאת של ההסתגרות היא זמנית והיא מובנת, אבל היא לא, זאת אומרת, בסוף זה חזק מאיתנו, אני חושב, כעם או
אבל יש בספר, נגיד,
לרצות להיות בקשר, לרצות להיות באיזושהי מערכת יחסים.
אבל אתה מדבר על האכזבה הזאת מהעולם, והיא מבוטאת גם בספר שלך. אנחנו עכשיו חווים את דוגמת הקיצון, שלא לדעת מתי אומרים בונסואר ומתי אומרים בונז'ור. זה דוגמת קיצון, אנחנו לא נתקבל, אנחנו לא יודעים את הקודים.
נכון, אז אנחנו עומדים מול המראה ומגלחים את הראש, מספיק, לא רוצה לעמוד ללכת לספר הזה, שאני לא מבינה מה הוא אומר.
נכון.
כן, אז אני חושב ש... תראו, בסוף יש כאן עניין של בית, זה הבית שלנו, וזה הסיפור, ומאוד קל להגיד, טוב, אז נעזור, או אתם יודעים, יש כל מיני הוגים ואומנים שמדברים על עברית דיאספורית ועל תרבות עברית שהיא חורגת מהישראליות וכולי, אבל בסוף, 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 יש משהו שקושר אותנו למקום הזה, ואני אומר את זה גם בחוויה שלי, וגם זה משהו שאני חושב שמשתקף בספר, שיש איזשהו כוח משיכה למקום הזה, לא בכך בגלל שזה איזושהי ארץ מובטחת וכולי, פשוט כי זה הבית שלך, והמשפחה שלך פה...
זה בסדר, לא צריך להתנצל. זה הבית שלנו.
לא נעים להודות, אבל זה הבית שלנו.
זה מאוד נעים להודות, אני חושב ששוב, אנחנו נמצאים באיזושהי... מרגיש, אולי זה הסופית שלי, כן, אבל מרגיש לי כאילו באמת הייתה תקופה ארוכה בתרבות הישראלית, איזושהי קריאה לעזוב, ללכת, להיפרד מהמקום הזה. אגב, לא מתוך מקום של שנאה, אלא מתוך אכזבה מאוד גדולה.
כן.
ואני חושב ששוב, זה לא פשוט כמו שמתארים את זה הרבה פעמים, אני חושב. לא רק בגלל שזה לא קל, אלא בגלל שבאמת, כאילו, זה הבית שלך, אז קשה לעזוב את הבית שלך. וצריך להגיד גם ברמה של המחירים האישיים. זאת אומרת, אתה הרי לא לוקח את הכל, אתה לא לוקח את ה... זה לא רק התרבות, זה גם המשפחה, זה גם החברים.
קשה מאוד לעזוב את אמא, זה מה שאנחנו לומדים בספר שלך.
חד משמעית.
אל תעזבו אותנו, פשוט מאוד. אסף רוט, תנחומים לאימי, ספריית פועלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, תודה רבה.
להתראות.
חזרנו, אנחנו עם סטטוס ספרותי של המשורר יקיר בן משה.
חתיכת סטטוס.
כן. ובכן.
אני רציתי לעשות כאילו איזה התרמה, שאנשים ככה היו בציפייה.
התרמה, עם תת.
עם תת, כן.
חשבתי שאתה מטרים, לכבודי. אוקיי.
ובעתיד.
לא, אני מקווה שלא.
לא, לא, לכבודי התכוונתי.
בסדר, תטרים בשביל עצמך, אני מסתדרת.
אצלי המצב לא קל.
כן, כן, המצב שלך כל כך קשה, זה נורא. עוד מעט אנחנו עושים לך שירות רום פה. אוקיי, יקיר בן משה המשורר. בשביל מה צריך את הספרים על המדף, הוא שואל. קפקא נשען על גרוסמן, סומק תחת המינגווי, פרוסט נאנק על 3,000 עמודיו. מה וולך צריכה על כתפיה את כל שירת הלדרלין? ואיך דווקא זלדה בחרה להישען על ספר תיקון אופניים? אנחנו מפזרים את הספרים על המדף כמו הוגיות במזווה. אם יבוא אורח, חבר רחוק, דודה חביבה. משהו לשתות? תופינים טובים? שיר של ספפו על יד הקפה? תיזהרו מפירורים. אוי, בדיוק אתמול סיפרת לך סיפור על פירורים, יובל. אני אשקול לספר אותו. הוא ממשיך. אמש התעוררתי מהצעקות בלב החשיכה בשעה 3:30. ההוגיות רבו על המדף. גולדברג לא מוכנה להיות ליד דן מרון. לשטקליס קשה עם פרימו לוי. בורחס מסרב להגיד על מה הוא חולם. וולבק לא רוצה עוד להתקרבל עם אגנון, הוא מוציא אותו מדעתו. צ'רצ'יל מדיף ריח זקנה, וכולם התלוננו שמשוררי האייקו מדברים בזמן שינה. אלו הנחירות של פן חייכתי בזמן סידור הספרים. לא אני, לא אני או האיש, צווח המשורר בזמן שהזזתי אותו ימינה, ועוד ימינה, עד קצה אבן גבירול ושירת הזוהר. תראו את פוגל, רטנתי, כמה הוא שקט. לאט עולים סוסיו, והוא לא מוציא מילה. זה הכל בגלל קשרי משפחה, הציע גינצברג. זה הכל בגלל המוות, הבזיק פרויד. זהו אורו פנימי, ניסה ביאליק, אבל כולם ידעו שזאת כוחה של פינה. פוגל קיבל את הפינה השקטה במדף, בין קורי העכביש לחלון. כל היום הביט החוצה. לאן הוא רוצה לצאת? מה יש בפוגל שלא מוציא מילה? לאט ובזהירות היסיתי את כולם. עמדתי על קצה הסולם ופתחתי את ספרו של פוגל. בעמוד 7 מצאתי אותיות משיר של שימבורסקה, בעמוד 19 פסיק של רומי. בעמוד 34 חרוז של זך, ובעמוד 51, איך לא, נקודותיים של צלן. כל הספרים שתקו. מה יכולנו לומר? אפילו לסקלי הסמיק. לא ידענו שפוגל גונב. לא ידענו שהוא מחביא פירורים מעוגיות של אחרים. כעונש, השבנו אותו לקצה המדף, קרוב לחלון, שיהיה לו קצת אוויר. אך לצידו העמדנו את התנך, הקוראן והברית החדשה. נסה לגנוב מהם. בשביל מה צריך את הספרים על המדף? בשביל חיי החברה שלהם. זאת המסיבה הגדולה בבית. אנחנו רק בוהים בהם, לועטים את חלומותיהם, חסרי מילים שכמונו. בוהים ונוגסים עוגיות. אפשר לקרוא את דפיהם, לירוק, לשרוף באש, אבל המסיבה תמשיך, איתנו ובלעדינו. רק התולעת היא זאת שתבוא. זחלנית, קטנה ורעבה, להשקיט את השעון. חכו, תראו איך היא תברח כאשר היא תפגוש את הנומר של אבידן. זו תפיסה מאוד מאוד רומנטית של הספרייה הביתית, שפסה מן העולם. זאת אומרת, לפעמים היא חוזרת בקטע של אופנה, נכון? פאשן, אבל זה מאוד רומנטי.
כן, שהם מתכתבים אחד עם השני, נכון? גונבים אחד מהשני, ששם יחסים. כמו שאתה, זה על הצעצועים
בלילה, איך קראו? שהצעצועים בלילה מתעוררים.
צעצוע של סיפור?
יפה, צעצוע של סיפור. זה כמו הסרט הזה.
כן, זה, אני, אמנם זה קצת שונה, אבל כן, יש להם חיים, אבל זה מצחיק אותי, החלק מהבחירות שלו, נורא מדויקות, שוולבק לא רוצה להתקרבל עם עגנון, ונראה לי שוולבק באמת לא היה רוצה להתקרבל עם עגנון, ואני חושב שפן באמת היה נוחר. זה נראה לי נכון, איכשהו משהו בחר, אני לא יודע.
לא, אבל כשהוא תוהה למה הפוגל, למה הפוגל שותק, או שקט,
כן.
נו באמת, למה? זה די ברור.
נכון, גם גונב פירורים בגלל זה.
כן.
נכון, אנחנו יודעים מה... אבל אני חושב שזה יפה גם שאנחנו חושבים על הספרייה שלנו כעל משהו שמייצג אותנו, ובעצם זה נורא נורא שרירותי. מה יש לוולבק לשבת ליד עגנון? זה נורא שרירותי. מה שמתם אותם ביחד? אין לנו אפשרות באמת לקטלג את הספרייה שלנו ולשים איזה סדר. אנחנו דוחפים איפה שיש מקום.
לא, לא, זה לא נכון. אצלי זה לא שרירותי.
אצלי זה שרירותי.
אצלי זה ממש ברור מאוד למה זה ליד זה.
כן? בטח. אוקיי, את מוכנה לחשוף?
לא, אבל זה יכול להיות, ודאי שלא. חס וחלילה. מה זאת אומרת, זה כמו לספר פה את החלומות שלי. אבל זה כמו לשים את וולבק ליד עגנון. בשביל יקיר בן משה, זה מסתדר, וזה בסדר גמור. כי הוא קובע בעולם שלו מה קשור למה.
זה נכון, זה העולם התרבותי, ויש שם גם תיקון אופניים, כי אנחנו יודעים שזה קשור גם לזה.
נכון, כי הוא רוכב, כן.
טוב, בואי נקרא עוד סטטוס.
כן.
תשמעי, לא היוצר, אחד היוצרים של בבר, המלך בבר, הלך לעולמו. ובבית אריאלה כתבו סטטוס על הדבר הזה.
אפשר וידוי?
כן.
אני, כשהייתי קוראת את זה לבת שלי,
כן?
קראתי לו בבר. בבר? כי חשבתי שזה ישראלי יותר. כן.
בכוונה עשית ידעת שקוראים למלך בבר?
כן.
אבל הייתה סדרה, כל הילדים ידעו שקוראים לו בבר.
אבל אצלנו זה...
בבר?
כשאני קראתי, כן.
יש דמות כזאת אצל אסף רוט שדיברנו עליו, נכון? הדאח של אבא שלו, קוראים לו בבר.
כן, כן, זה שם.
זהו, יש תם על התוכנית.
בבר,
כן. את רוצה שאני נקרא את הסטטוס הזה עם בבר?
לא, 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 תקרא אותו בדיוק כמו שאתה מבין אותו. כל אחד מה שהוא מבין.
בבר היה חבר שלי, חלק ממני. חייתי איתו במשך שנים, החלטתי ללכת בדרך שבה החל אבי, להמשיך מסורת שנקטעה בלא עת, להחיות את בבר היה, במובן מסוים, להקים את אבי לתחייה. זה ציטוט של הסופר והמאייר, לורן דה ברונהוף, שהלך לעולמו בסוף השבוע, בגיל 98. הפיל בבר נכנס לחייו בגיל 5, כסיפור לפני השינה, אמא שלו, ססיל דה ברונהוף. המציאה אותו עבורו.
ססיל דה ברונהוף. אתה אומר את השם הזה, כאילו זה סתם, זה שם. ססיל דה ברונהוף.
זה שם טוב, כן. המציאה את זה עבורו ועבור אחיו הצעיר, כדי לשכח כאב ולהשכיח מהם כאב בטן. הילדים הנלהבים, הם כותבים לנו, סיפרו לאביהם הצייר, ז'אן דה ברונהוף, את ההברקה שלהם, והוא מייר לצייר את הסיפור. הספר הראשון על הפיל בבר ראה אור בשנת 1931, בלי קרדיט לססיל, המחברת המקורית. ז'אן דה ברונהוף הלך לעולמו עם מחלת השחפת, כשהוא היה בן 37 בלבד. בנו לורן נכנס לנעלי אביו והמשיך את מפעל הפילים המשפחתי, והם כותבים שם בקריאה מחודשת, הסיפור של בבר מעורר תמיהה. תמיהה, אפשר לומר. כן, פיל צעיר מתייתם מהימו, לאחר שציידים יורים בה, הוא בורח אל העיר הגדולה, ועמוד אחד בלבד לאחר מות אימו, הוא מתגבר על צערו, מתנחם בחליפה חדשה ומהודרת, שופינג וחיי תפנוקים אצל גבירה צרפתייה.
מה אתם רוצים, שהוא לא יתנחם? מה הבעיה שלכם?
הקטע הוא זה שהוא נהיה בן תרבות מערבי, אבל החיות האחרות נשארות חיות. הוא בא ללמד אותם איך להיות כמו שצריך. כן. הוא ראה את האור, הוא הגיע אל העיר הגדולה, ועכשיו הוא יחזור אל חיות הבר ויגיד להם, חבר'ה, בואו נלבש חליפות. והפילים מסכימים, הוא בונה להם עיר, הוא מביא לשם את הגברת הצרפתייה כזה.
היום, מה, היום מבטלים אותו כבר.
מה זה? לא רק היום. גם הסופר וגם הפיל, וזה גם כן כותבים לנו בסטטוס הזה של ספריית בית אריאלה, הוא אשמו בקפיטליזם, קולוניאליזם, שובניזם, גזענות, ומה לא.
אוקיי. Okay.
המחנך וסופר הילדים האמריקני, הרברט קול, כתב ספר בשם, האם עלינו לשרוף את בבר? לשרוף את בבר? הרברט, קטינה, מה יש לך? זה פיל.
כולם כל כך מפחדים כל הזמן.
את יודעת, אני לא... אני חושב לעצמי שהישראלים בכלל לא תמיד יודעים שמדובר על סדרת ספרים. מדובר עבורם על סדרת טלוויזיה.
כן, נכון.
טוב, נסיים עם עוד משהו. פרס אנגלי. המשוררת האנגליה, אימוגן וייד, זכתה בתחרות שירה בפרס הראשון. היא גברה, לפי הידיעה שאנחנו קוראים על כך, על 8,840 משוררים ושורות. אני חשבתי שזה טעות, אבל ככה זה כתוב שם.
כן.
110 מדינות שלחו לתחרות 19,000 שירים. השיר שלה, שזכה, נקרא הפעם ההיא שנשדדתי בניו יורק סיטי. הוא מבוסס על מקרה אמיתי לפי הכתבה, כשהיא נשדדה בניו יורק.
סיטי.
כן. לא בסטייט, בסיטי.
אוקיי.
היא סיפרה שם לגרדיאן שכתיבת השיר עזרה לה להיכנס לזיכרונות שלה ולהתמודד עם המקרה, ובשיר, שתכף אנחנו אולי נקרא ממנו, היא מתארת איך כסטודנטית בת 19 בחילופי סטודנטים, גבר לבוש חורים, לקח אותה מ-JFK, משדה התעופה, הוביל אותה לרכב מסחרי במגרש החנייה, הסיע אותה לתחנת הגרנד סנטרל, ושדד ממנה את כל כספה. והשופטים בתחרות אמרו שהשיר הזה דורש קריאה וקריאה מחדש, שיש בו ליריות פרדוקסלית. אני לא יודע...
מה שזה לא יהיה.
מה זה ליריות פרדוקסלית?
גם אולי... הם יש להם את העניין הזה עם נימוקים. לא רק פה יש ענייני
אולי
נימוקים.
אולי הניבור.
ליריות פרדוקסלית.
אם אחד ממאזיננו רוצה להסביר לנו, תכף נקרא אותו ותגידו לנו אם אתם רואים בו ליריות פרדוקסלית. הם אמרו שהשיר מספר בפירוט מוזר ביופיו, כיצד היא מטיילת עם החוטף שלה ברחבי העיר, עד שהוא לוקח את כספה ומסייע לה לצאת מן הרכב, כמו נסיכה. היא אמרה שפנים הרכב, החלל שבו היא נלקחה כשבויה, הגיח כחלל טעון סמליות בזיכרונות ובחלומות שלה. היא אומרת שהיא למדה שהעבר לא נשאר עבר, שכדי לאבד את הטראומה צריך לחיות אותה מחדש. אפילו אם זה אומר להיכנס בחזרה לרכב שאני מנסה להימלט ממנו, היא אומרת לשירה יש כוח מרפא פסיכולוגי.
מרפא. תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני יודעת שאנחנו חיים בעידן כזה של אני מאמינה לך, אבל אני לא מאמינה לה בכלל.
שהיא
בכלל,
לא נשדדה
בכלל.
כאילו?
לא ככה. מה, היא נשדדה, הוא פשוט לקח אותה והכניס אותה לאוטו, והוא היה כזה ג'נטלמן, ואז הוא לקח ממנה את הכסף, אבל עזר לה לרדת למטה, לצאת מהאוטו, ולקח אותה לתחנת רכבת. אני לא הבנתי את הסיפור הזה.
הסיפור של השוד הוא מאוד משונה,
נכון?
אם אנחנו מתייחסים לעדות, לשיר כעדות. אני לא בטוח שאפשר להתייחס לשיר כעדות בדיוק למה שקרה, אבל תשמעי, אולי יש... אני תוהה לעצמי, נניח שאת צודקת.
גנב ג'נטלמן כזה. יש... למה? אני רוצה... רגע. תחשוב על ההיגיון של הגנב. הוא רוצה כסף, נכון?
כן.
אז הוא, במקום לקחת, הוא בא ולשדוד אותה, אז תיקח לה את התיק ותיקח את הכסף ותיסע. לא, הוא מכניס אותה לאוטו שלו, מסיע אותה לתחנה, מדברים בדרך וזה,
אולי.
ואז הוא לוקח מן את הכסף, מוריד אותה בתחנת רכב. מה ההיגיון בזה?
אולי זה ביקורת על מחירי המחירים השערורייתיים של הנסיעות בניו יורק.
אני פשוט לא רואה את ההיגיון הגנבי שמאחורי הסיפור הזה.
את חושבת שהיא התלוננה במשטרה? כי אם היא התלוננה במשטרה, אפשר לבדוק את זה. עיתונאי חרוץ יכול ללכת לשוטרי NYPD ולבדוק אם יש תלונה.
אוקיי.
ולעשות
תחקיר. זה נשמע כמו פנטזיה נחמדה כזאת של הגברת הזאת על הג'נטלמן הזה, שכאילו גנב מן את הכסף, ובעצם התנהג אליה מאוד מאוד יפה.
את רוצה שנקרא את השיר?
כן.
אבל אני תרגמתי אותו.
בסדר גמור.
נגיד את זה לאנשים, קודם כל אם יש טעויות ודברים כאלה זה לא אשמתך, ודבר שני, אני לא מתרגם, אז כאילו...
מספיק, מספיק, אנחנו תרגמנו אותו, קדימה.
הפעם ההיא שנשדדתי בניו יורק סיטי. אמרתי לאנשים שהכדורים נגד בחילה עשו אותי טיפשה. נכנסתי ל-JFK עם מזוודה אדומה ובלי איש שיברך אותי. איש התקרב אליי, לבוש שחורים. מצאתי את עצמי במגרש חנייה, ליד ון יקר, והוא החזיק את המטען שלי. היכנסי, הוא אמר. לא הייתה ולו מחשבה אחת בראשי. מצאתי את עצמי בתוך הוון שלו. הוא נעל את הדלתות במהירות. הכריח אותי לחבות את הטלפון כשעברנו מתחת לגשר. דיברנו על מפלי הניאגרה. הוא בחר את הרחובות הצרים ביותר בעיר. כשהוא חנה מחוץ לתחנת גרנד סנטרל, הוא אמר, אל תצאי החוצה, יש אנשים רעים בחוץ. הוא הכריח אותי לפתוח את המזוודה שלי, ספרים וחזיות נשפחו על המושב, ולתת לו את כל הכסף שלי. אז הוא סייע לי לצאת מהוון כאילו הייתי נסיכה. הוא החזיק את התיקים שלי כמו משרת, ונשק על אחי. היכנסי, אני שומעת בכל מקום שבו גבר דוחק ביותר מדי, היכנסי לרכב הגדול השחור שלי. לפעמים בחלומותיי אני יושבת לצידו על האור. לא צריך לצוות עליי. ביחד אנחנו נוסעים במהירות מלודית מעל האיסט ריבר.
יפה.
זה שיר יפה.
אוהבת.
אני גם אוהב אותו.
מהירות
מלודית. נשאר תוהים. האם...
לא, זה לא חשוב בכלל. אני חושבת שגם אם ימציא הזאת...
אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב.
אה, זה חשוב? אז בוא נתקשר ל-NYPD.
לא, רגע. למה זה חשוב? כי אני חושב שהעובדה שזה סיפור אמיתי ושהיא מחר... היא נתנה את זה כרקע. את יודעת, אפשר לכתוב את השיר הזה ולא להגיד זה סיפור אמיתי.
זה חשוב כי היא סיפרה את הסיפור. כך אם היא לא הייתה מספרת, אז...
אני חושב שזה עוזר לזכות בתחרויות. אני, במובן הזה, זה מה לעשות, זה עוזר.
עם זה אנחנו נסיים.
אני אבל עדיין, אני רוצה להישאר בצד של המאמין לך. עבר דבר לא פשוט, ואני מאמין לך.
בסדר גמור, אז אני לא מאמינה לך. ועם זה אנחנו נסיים. תודה רבה לנו הרוקני ותמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.